פרשת משפטים, ראשון. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ציווה השם את משה על הר סיני, לשים את המשפטים האלה לפני ישראל, ללמד אותם את המשפטים האלה. כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אדם שקונה לעצמו אחד מאחיו העברים לעבד, אחרי 6 שנים צריך לשלח אותו לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו עמו. אם העבד נכנס לעבדות ללא אישה, הוא גם יצא מעבדות ללא אישה. אבל אם הוא נכנס לעבדות עם אישה, אז האישה תגור בבית האדון כל ימי העבדות יחד עם הבעל, ובסוף העבדות היא תצא יחד איתו לחופשי. אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. האדון יכול לתת לעבדו העברי שפחה כנענית, שהיא שייכת לו לאדון, ולזווג אותם, שיחיו יחד ויוולדו להם בנים ובנות. אבל האישה וילדיה נשארת אצל האדון, כשהעבד יוצא לחופשי, כי היא שייכת לאדון. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, אני לא רוצה לצאת לחופשי, טוב לי עם אשתי ובניי שהאדון נתן לי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, בעבדו לעולם. לוקח אותו האדון אל האלוהים, כלומר לבית הדין, ושם מגיש אותו אל הדלת, ורוצה את אוזנו במרצע, עושה לו חור באוזן, ועובד אותו עד שנת היובל. וכי אם קור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. כלומר, ילדה שנמכרת לשפחה, אין המטרה שתצא לחופשי. המטרה היא שישא אותה האדון לאישה. אם ראה בעיני אדוני אשר לא יעדה והפדה, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדובה. אם היא לא מוצאת חן בעינה ולא רוצה לשאת אותה לאישה, אז הוא לא יכול למכור אותה למישהו אחר, וגם אביה לא יכול למכור אותה למישהו אחר. היא יוצאת לחופשי. ואם לבנו יעדנה, כמשפט הבנות יעשה לה. אבל יכול האדון להשיא אותה לבנו. ואז צריך הבן להתנהג אליה כפי שמתנהגים לאישה, ולא להפלות אותה כיוון שהייתה קודם שפחה. אם אחרת ייקח לו, שרק כסותה ועונתה לא יגרע. גם אם הבן ייקח עליה אישה שנייה, חייב להמשיך ולדאוג לבגד שלה, למזון שלה ולמצוות העונה. ואם 3 אלה לא יעשה לה, יצא חינם עם כסף. אם הוא לא רוצה לקחת אותה לאישה, או שבנו ייקח אותה לאישה, אז היא יוצאת אחרי 6 שנים כמו עבד עברי, או כשהיא נעשית נערה בגיל 12. היא לא יכולה להמשיך להיות שפחה כשהיא מגיעה לגיל הנערות. מכה איש ומת, מות יומת. אדם שהורג אחר בזדון, רוצח אחר בזדון, דינו מוות. ואשר לא צדה, ואלוהים ינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. אבל אם אדם הרג אחד אחר שלא בכוונה, אלא רק במקרה האלוהים ינה לידו, אז, כלומר בלשון תאונה, אז ושמתי לך מקום אשר ינוס שם, זו עיר מקלט, ששם אסור לגואל אדם לרצוח אותו. וכי יזיד איש על רעהו להורגו ועורמה, מי מזבחי תיקחנו למות. אבל אם הוא עשה את זה במזיד, אפילו אם הוא הולך ונאחז בקרנות המזבח כדי להינצל, צריך לקחת אותו משם, לשפוט אותו, ואם ראוי למוות, אז לדון אותו למוות. ומכה אבי ואמו, מות יומת. על הקאת ופציעת האב או האם, הדין, העונש ומוות. וגונב איש ומחרו ונמצא בידו, מות יומת. וגם על גניבה של נפש אדם ומכירה שלו לעבדות, העונש הוא מוות. ומקלל אביו ואמו, מות יומת. גם מי שמקלל את אביו או אמו בשם השם, דינו מוות. כלומר, מאחל להם שיקרה להם רע בשם השם. מחיר ריבון אנשים ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב. אם אנשים רבים, אבל לא הורג אחד את חברו, אלא רק פוצע אותו, נופל למשכב. אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, וניקה מכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. אז אם הוא חוזר להתהלך בחוץ, אז המכה לא חייב עונש מוות, אלא הוא נקי מעונש מוות, רק צריך לשלם לו את הנזק שנגרם לו, את הזמן שהוא ישב בבית, ולשלם את הריפוי שלו. פרשת משפטים שני. וכי יכה איש את עבדו או את עמתו בשבט, ומת תחת ידו, נקום ינקם. אדם שיקה את עבדו או את עמתו במקל והוא מת מהמכה, דינו מוות. מדובר כאן על עבד או עמה כנעניים. אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם כי חספו. אבל אם העבד או האמה נשארו בחיים במשך 24 שעות, ורק אחר כך מתו או לא מתו, האדון לא ננקם, אין לו עונש מוות, כי חספו הוא. הוא לא התכוון להרוג אותו, הוא התכוון לזרז אותו בעבודתו, ושגע בחוזק המכות. וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. אם אנשים רבים ותוך כך היכו בטעות אישה הרה והיא הפילה, אבל היא לא מתה, אז מענישים את המכה כמו שישית עליו בעל האישה. כלומר, הוא צריך לשלם קנס, כמה שיומר בעל האישה או כמה שיחריעו בית הדין. ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש. אבל אם יש אסון לאישה, היא נפגעה, אז יש עליו עונש חמור. אם היא מתה, אז נפשו תחת נפשה. אם פגע באבריה, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. כלומר, אם היא נפגעה, מגיע לו שיעשו לו אותו דבר כמו שהוא עשה לה. בפועל אמרו חכמים שהוא צריך לשלם לפי הערכת השופטים כמה נזק, כמה צער וכמה בושה נגרמו לאישה מהמכה. וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושיחתה, לחופשי ישלחן מתחת עינו. ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחופשי ישלחן מתחת שינו. שוב מדובר כאן בעבד כנעני, שאם האדון פגע באחד מאיבריו מום קבוע, יפיל לו עין או שן או איבר אחר, אז הוא משלח אותו לחופשי בגלל הפציעה. וכי יגח שור את איש או את אישה ומת, סכול יסכל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. אם שור נוגח למוות אדם, אז סוכלים אותו ואסור לאכול את בשרו ובכלל אסור בהנאה, אבל בעל השור לא נענש מעבר לכך. ואם שור נגח ומתאמול שלשום והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. אבל אם זה שור שכבר נגח פעמיים, והעיד בבעליו שהוא צריך לשמור אותו ולא שמר, והמית איש או אישה, אז השור יסכל וגם בעליו נענש והיה ראוי להיענש במוות. אבל בפועל, אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו, מטילים עליו הדיינים לשלם פדיון נפשו כופר. או בן ייגח או בת ייגח, כמשפט הזה יעשה לו. כל נפש, בין אם זה אדם מבוגר, בין אם זה בן או בת, בכל מקרה זה הדין. אם עבד ייגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לדוניו, והשור ייסכל. ואם הוא נגח עבד למוות או אמה, אז משלם בעל השור 30 שקלים לאדוניו של העבד או האמה, והשור ייסכל. וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם השור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. אדם שפתח בור או קרא בור ברשות הרבים ולא כיסה אותו, ונעשה נזק, נפל שם השור או חמור, אז בעל הבור משלם את הנזק, משלם כסף לבעליו של השור או החמור, ומקבל את הנבלה. וכי גוף שור איש את שור רעהו ומת, ומחרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. אם שור טעם שלא העידו בו נגח למוות שור אחר, אז מוכרים את השור החי ואת הנבלה, ומתחלקים חצי חצי בכסף. כלומר, בפועל זה יוצא שבעל השור המת מקבל את מחיר הנבלה, ועוד חצי מירידת הערך שמשור חי לשור מת. או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו. ואם זה שור נגח, שור מועד מתמול שלשום, ולא שמר אותו בעליו, אז הבעלים צריך לשלם לבעל השור הנגח את מלוא הנזק, ולא מחצית הנזק, הוא מקבל לעצמו את הנבלה. כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת עשה. מי שגנב שור עושה וטבח אותו ואכל אותו או מכר אותו, אבל השור החי או עשה החי כבר לא תחת ידו, אז על שור משלם קנס פי חמישה מהשור שגנב, ועל עשה משלם קנס פי ארבע ממה שגנב. אם במחתרת יימצא הגנב והוקב המת, אין לו דמים. אם הגיע הגנב במחתרת בהיחווה בלילה והיכו אותו למוות, אין לו דמים, אין עונש למכה, כי מי שגונב בלילה עלול גם להרוג והוא מסתכן גם בלמות. אם זרחה השמש עליו, דמים לו, שלם ישלם, אם אין לו, ונמכר בגנבתו. ואם זרחה השמש עליו, כלומר הוא גנב לאור היום, באופן שברור שהוא לא הולך להרוג את זה שהוא גונב ממנו, אז דמים לו, יענש מי שיהרוג אותו. והוא צריך כמובן לשלם את הגניבה, הגנב. ואם אין לו לשלם, אז מוכרים אותו כדי להשתמש בכסף שמקבלים עליו, כדי להשיב את הגניבה לנגנב. אם ימצא תימצא וידוע גניבה משור עד חמור עד שה חיים, שיניים ישלם. מה שאמרנו תשלומי 4 ו-5 על שור ועל שה, זה בתנאי שהוא מכר או טבח אותם. אבל אם הם עדיין נמצאים בידו חיים כשתופסים אותו, אז הוא משלם רק כפול. פרשת משפטים שלישי. כי יבאר איש שדה או חרם, ושילח את בעירו וביאר בשדה אחר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. אדם ששלח את בעירו, את הצון, לאכול בשדה, בלא השגחה, והצון הלך ואכל בשדה של מישהו אחר, יש לשלם לו את הנזק ממיטב השדה ומיטב הכרם. כלומר, לשלם מהשדה הטוב ביותר שיש לו. כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבערה, מי שיבעיר אש ולא ישגיח עליה, והיא שרפה למישהו שדה, צריך לשלם המבעיר את הבערה את הנזק. כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. אדם שנתן לחברו כסף או כלים לשמור בחינם בהתנדבות, והכסף נגנב, אז הגנב צריך לשלם שניים. אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו ממלכת רעהו. אם לא מוצאים את הגנב, יש חשש שבעל הבית גנב, ולכן הוא צריך ללכת לבית הדין ולהישבע שהוא לא שלח ידו. ובעל הכלי צריך להאמין לו, והוא לא משלם דבר. על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל עבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. כלומר, כל דבר שניתן לשמירה ועבד, באים לבית הדין, וצריך להישבע השומר שלא גנב. ואם יתברר שאכן הוא גנב, צריך לשלם כפל. כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור, ומת או נשבר או נשבע אין רואה. אם אדם נתן לחברו צון לשמור בשכר לראות אותם, והם מתו, נשברו, נשבו, נלקחו, ואין מי שיראה ויעיד, שבועת אדוני תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם. כלומר, הרועה צריך להישבע שהוא לא לקח את הצון לעצמו, ויוצא בלא תשלום. ואם גנוב יגנב מעימו, ישלם לבעליו. אבל אם גנבו לו כבשה, צון, הוא צריך לשלם, כי חלק מאחריות של שומר שכר זה למנוע גניבה. אם טרוף יטרף, יביאהו עד, הטריפה לא ישלם. אם בא בעל חיים טורף וטרף את הצון, אז הוא מביא את השאריות להוכיח שאכן נטרף, ולא צריך לשלם, כי שומר שכר לא צריך לעמוד בפני חיות רעות. וכי ישאל איש מאם רעהו ונשבר או מת, בעליו ונימו שלם ישלם. אדם שלקח חפץ מחברו בהשאלה, ונשבר או מת, אז הוא צריך לשלם לבעליו. אם בעליו אימו, לא ישלם. אם שכיר הוא, בא בשכרו. אם הבעלים של החפץ נמצא יחד איתו, הוא לא צריך לשלם. אף על פי שהוא שאל את החפץ לשימוש אישי, בחינם. אם שכיר הוא, בא בשכרו. אם הוא שכר את החפץ לשימוש, והחפץ נשבר או מת, הוא לא צריך לשלם עליו, גם אם הבעלים לא איתו. וכי יפתה איש בתולה אשר לא הורסה, ושכב עימה, מהו עם הרנה לא לאישה. אדם שמפתה בתולה ושוכב עימה, צריך לקחת אותה לא לאישה, ולשלם לה את דמי הנישואין כמקובל. אם מעין ימעין אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמו הרב בתולות. אם אבא שלה לא מוכן שהוא יתחתן איתה, אז צריך לשלם 50 שקלים, 200 זוז לאביה נערה. מחשפה לא תחיה. מחשפה, כל מי שעוסקת בחישוף, או עוסק בחישוף בדברי תורה כלשון בני אדם, בדרך כלל זה היה קשור לעבודה זרה. כל שוכב עם בהמה מות יומת. גם על זה עונש מוות. זובח לאלוהים יחורם, בלתי לאדוני לבדו. מי שמקריב קורבנות לעבודה זרה, עונשו מוות. וגר לא תונה, ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. הזרה על ציור הגר, על הונאת הגר. כל אלמנה ויתום לא תענון, צריך להיזהר במיוחד מעיני אלמנה ויתום, שהם בודדים ומסכנים. אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמו אשמע צעקתו, אני אשמע לתפילתו, ואעניש, וחרפי, והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. אני אכעס, ואני אהרוג אתכם במלחמה, ואנשים יישארו אלמנות והבנים יתומים. אם כסף תלווה את עמי את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אדם שמלווה כסף לעני, לא יהיה לו כנושה, לא יציק לו שישיב את הכסף, יניח לו, וגם לא ייקח ממנו ריבית. אם חבול תחבול סלמת רעיך, עד בוא השמש תשיבנו לו, ואם לקח סמלה בתור משכון והיא סמלתו היחידה, צריך להשיב לו לעת ערב את הסמלה, כי היא חסותו לבדה, והיא סמלתו לאורו. במה ישכב, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני, כי זו הסמלה היחידה שלו, אז צריך לתת לו כדי שיוכל לשכב בה, ובבוקר אפשר לקחת את המשכון בחזרה, ומי שלא נוהג כראוי, אז כשאני יצעק להשם, השם יחון אותו, יעזור לו ויעניש את המציק. פרשת משפטים, רביעי. אלוהים לא תקלל, ונשיא ועמך לא תאור. הדיינים והמנהיגים מקבלים לפעמים החלטות שלא מוצאות חן בעיני אנשים, ולכן יש עזרה. אל תקלל את הדיינים, אל תאור, תאחל כללות לנשיאים, למנהיגים. מלאתך ודמעך לא תאחר, בחור בניך תיתן לי. את הביקורים והתרומות יש להפריש בזמנם וכסדר, ולא לאחר ולא להתרשל, ואת בחור הבנים יש לתת להשם, ולמעשה לפדות אותו מהכהן בתמורה לחמישה סלעים. כן תעשה לשורך לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. גם בחור הצון והשור יש לתת להשם, ואותו לא פודים, אותו מקריבים מהיום השמיני והלאה. ואנשי קודש תהיו לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. כיוון שאתם אנשי קודש לי, אז אין לאכול בשר טרפה, כלומר מצאתם בעל חיים שנפגע קשות מבעל חיים טורף ועומד למות, אסור לאכול אותו, יש להשליך אותו לכלב. לא תישא שם עכשיו, אל תש את ידיך עם רשע להיות עד חמאס. אסור להגיד שמועת שב, כלומר להעיד עדות לא נכונה. ואסור להצטרף לעדות של אדם רשע שמבקש לעשוק. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב, לנטות אחרי רבים, להטות. ראשית, אם אתה חושב שהרבים טועים וסוברים דעה רעה, אל תלך איתם. תגיד את דעתך ואל תכלה אותה. ולא תענה על ריב. למדו חכמים שאסור לך לחלוק על הגדול ממך אחר שהוא אמר את דבריו, ולכן בדין מתחילים מהקטנים שיגידו את דעתם. ומדיני הטיית הרוב שבפסוק למדו חכמים שבדיני נפשות לא פוסקים דין לחובה על סמך רוב של אחד, כלומר 12 מחייבים ו-11 מזכים, אבל לזכות כן מתאים על פי רוב של אחד. ודע לא תהדר בריבו, אין להעדיף את העני בגלל שהוא מסכן, אלא יש לדון דין אמת. כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו, אף על פי שהוא שונא שלך, שהוא אויב שלך, מצאת את חמורו טועה, תשיב לו. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אם אתה רואה חמור של השונא שלך, האויב שלך, שהוא רובץ תחת מסעו הכבד, יש לעזור לו, לעזור לו לפרוק את המסע כדי שהחמור יוכל לעמוד מחדש. פרשת משפטים, חמישי. לא תתה משפט אביונך בריבו. אמרנו כבר שאסור להדר את האביון, את העני, את הדל, וגם אסור להטות את המשפט נגדו כדי להתחנף לעשיר שמולו. מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע. אסור לשקר, וגם אסור לשקר בדין, גם אם אתה רוצה להשיג תוצאת אמת. וגם מי שיצא נקי בדין, לא להרוג אותו, אפילו אם זה רק בדיני אדם ובדיני שמיים הוא חייב. הקדוש ברוך הוא ישלם לאיש מעשיו, ומה שבדיני אדם נפסק צריך לשמור. ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים יסלף דברי צדיקים. אסור לקחת שוחד, אפילו כדי לשפוט דין אמת, כי השוחד מעבר את העיניים ומסלף את הדברים, הורס את המשפט. וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. צריך להיזהר לא ללחוץ את הגר, ואולי גם בהקשר של המשפט, לא להלחיץ אותו במשפט. ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. זוהי מצוות השמיטה. והשביעית, תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. כן תעשה לחרמך, לזיתך. בתוך מצוות השמיטה אנחנו לומדים גם שהתורה מדרבנת אותנו לעבוד את השדה שש שנים, וגם בשנה השביעית לעזוב אותה, ומה שיגדל יוכלו לאכול האביונים, ומה שישאר חיית השדה. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין אבתך והגר. יש כאן שוב ציווי על מצוות השבת, ובתוך כך דרבון על עבודה בששת הימים, ומטרת השבת שינוחו בעלי החיים והעבדים. ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושהם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. יש כאן זירוז להיזהר בכל הדברים שכבר נצטווינו, ובמיוחד עבודה זרה, לא להזכיר שהם אלוהים אחרים, שלא יישמע על פינו, לא בשבועה, ולא אפילו כזיהוי מקום, או בכל אופן לא להזכיר שהם אלוהים אחרים. שלוש רגלים תחוג לי בשנה. שלוש פעמים יש לחוג, כלומר להקריב קורבנות חגיגה. את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים, ולא יראו פני רקם. בחג המצות יש לאכול מצות שבעה ימים, ויש להקפיד שחג המצות יהיה תמיד בחודש האביב, כלומר בזמן שבו זווית השמש גורמת שיתחיל האביב בארץ ישראל. וכשעולים לרגל בגלל חג המצות, צריך גם להביא איתנו קורבן, לא יראו פני רקם. וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה. עוד שתי פעמים עולים לרגל, חג הקציר הוא שבועות, שאז מתחילים לקצור את החיטים, וחג האסיף זה סוכות בצאת השנה כשמסיימים לאסוף את כל הפירות מן השדה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון אדוני. שלוש פעמים צריכים לעלות כל הזכרים לבית המקדש. לא תזבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר, עוד שתי מצוות לגבי הפסח. כששוחטים את קורבן הפסח, אסור שיהיה חמץ בבית, למרות שעוד לא התחיל חג המצות. וגם, החלב של קורבן הפסח, אין להשאיר אותו עד הבוקר, צריך להעלות אותו למזבח, להקריב אותו, לפני בו הבוקר. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. עוד שתי מצוות, מצוות הביקורים, להביא את ראשית הפירות משבעת המינים שמבקירים לבית המקדש, ושאסור לבשל גדי בחלב עמו, אסור לבשל בשר בהמה בחלב בהמה. פרשת משפטים, שישי. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. כעת השם מייעד לישראל מלאך שישמור אותם בדרך ויביא אותם לארץ ישראל, הארץ הטובה. הישמר מפניו, ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפי שעכם, כי שמי בקרבו. המלאך עובד לפי הנחיות קבועות, ולכן הוא הולך על פי דין ולא מרחם. אז אל תמרה את פיו, כי אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ועייבתי את אויביך, וצרתי את צורריך. שמע בקולו, תעשה מה שאני אומר, ואז אני אטפל באויבים שלך. אהיה אויב שלהם, ואהיה צורר אותם. כי ילך מלאכי לפניך, והביאך אל האמורי והחיטי והפריזי והכנעני החיבי והיבוסי, ויכחדתיו. המלאך שלי ילך לפניך, ויכחיד את העמים יושבי הארץ הטובה, ואתם תוכלו להיכנס אליה. לא תשתחווה לאלוהיהם, ולא תעובדם, ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם, ושבר תשבר מצבותיהם. תיזהר, לא לקבל על עצמך את התרבות שלהם, את הדת שלהם, את האלילות שלהם, תהרוס ותשבר את המצבות שלהם. ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. אלא, עבדו את השם אלוקיכם, והשם יביא לכם ברכה, בלחם, במים, ויסיר מחלות מכם. פרשת משפטים, שביעי. לא תהיה משקלה ועקרה בארצך את מספר ימיך המלא. ממשיך השם לתאר למשה את הברכות שיביא על עם ישראל אם ישמעו בקולו ובקול המלאך. כלומר לא יהיו עקרות, לא יפילו ולדות, ואנשים יאריכו ימים. את אימתי אשלח לפניך ואמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף. השם יעזור לנו לנצח במלחמות. העם שנבוא בו יהיה המום, ויברחו מאיתנו, יפנו אלינו עורף. ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את החיבי, את הכנעני ואת החיטי מלפניך, וגם הצרעות יעזרו לנו להכות בעמים החזקים. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה ארץ שממה, ורבה עליך חיית השדה. השם מבטיח לנו שיגרש את הגויים, את האויבים, בהדרגה, כדי שלא יישארו מקומות שוממים בארץ. מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. ושתיר את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ, וגרשתם ומפניך. הגבול שלנו יגיע בסופו של דבר, מים סוף ועד הפרת. אבל כיוון שהשממה בעייתית, אז זה תלוי גם בריבוי, בגידול האוכלוסייה של עם ישראל. לא תכרות להם ולאלוהם ברית, כיוון שאתם תירשו את הארץ ובמקביל הם עדיין יישארו בחלקים, אז תיזהרו לא לכרות להם ברית ולא ללכת אחרי עבודה זרה. לא ישבו בארצך, פן יחתיו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. תיזהר שלא ישבו בארצך, אמנם הם עדיין בחלקים מארץ ישראל שעוד לא כבשת, אבל כל מקום שכבשת אסור לאפשר להם לשבת בו. כי אם תעבוד את אלוהיהם, זה יהיה לך מוקש, זה יהיה לך מלכודת. עד כאן דברי הברית שציווה השם את משה להניח לפני ישראל, את המצוות ואת השכר. ואל משה אמר עלה אל אדוני אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. משה מצטווה לעלות להר סיני, והעלייה הזאת היא בשלבים. קודם כל, מתקרב עם אהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל להשתחוות. וניגש משה לבדו אל אדוני, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. רק משה עולה ממש בהר, וכל השאר מחכים. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. משה אומר לעם את כל המשפטים, את כל דברי השם, את כל השכר, ומציע להם לבוא בברית, והעם עונה בכל אחד, כולם יחד, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. אחר שהסכימו העם לכרות ברית, משה כותב את הדברים, ולמחרת בבוקר בונה מזבח למרגלות הר סיני, ו-12 מצבות כנגד 12 השבטים. כלומר, מכין את השטח לקראת הברית. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים של עמים לאדוני פרים. שולח את נערי בני ישראל, את הבחורים הצעירים, שיעלו עולות וזבחים שלמים לפני השם על המזבח כחלק מהברית שכורתים ישראל עם השם. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח. חצי דם השחיטה נותן משה בכלים וחצי מהדם זורק על המזבח. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. כעת משה קורא מתוך הספר שכתב אתמול את דברי הברית, והעם עונה, נעשה ונשמע. נעשה אף על פי שאנחנו לא מבינים, אפילו קודם שאנחנו מבינים. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת, אדוני ימחם על כל הדברים האלה, את חצי הדם ששם משה בכלים. מזה לעבר העם, ואומר לו, הנה, בדם הזה אתם קורטים ברית. ויעל משה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. הנה מקיים משה את הציווי, ומתקרב יחד עם אהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקנים אל הר סיני. ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. ראו את כבוד השם, וכאילו עומד על לבנת הספיר, זו אבן כחולה. ואל הצילה בני ישראל, לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. אמנם ראו את כבוד השם, ולא יראני האדם וחי, אבל לכבוד המעמד, ראו ונשארו לחיות, ואז כחלק מהברית אכלו את בשר הקורבנות ושתו. ויאמר אדוני אל משה, עלה אלי ההרה ואהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. כעת מצטווה משה לעלות לבדו כדי לקבל את לוחות הברית וגם את התורה והמצווה באופן מפורט. ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוהים. הולכים משה ויהושע, יהושע מחכה למרגלות ההר ומשה עולה אל הר האלוהים. ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם. והנה אהרון וחור עמכם מבעל דברים ייגש אליהם. וכיוון שמשה, שהוא עומד בראש מערכת המשפט, הולך להיעדר לתקופה ארוכה, אז הוא ממנה את אהרון וחור כדי שהם יהיו במקומו, שמי שלא ידע את הדין יוכל לגשת אליהם. ויעל משה אל ההר ויחס הענן את ההר. משה עולה, אבל הענן מכסה את ההר ומשה ממתין. וישכון כבוד אדוני על הר סיני ויחסהו הענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. רק ביום השביעי השם קורא אל משה מתוך הענן ומשה נכנס. הוא מראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. כמו שראה משה בסנה את האש אוכלת וייצגה את כבוד השם, כך גם בהר סיני האש אוכלת בראש ההר. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. ואז משה נכנס אל תוך הענן, ונשאר שם 40 יום ו-40 לילה. מהפשט אפשר להבין שמשה עלה להר סיני רק בסוף פרשת משפטים, אבל חכמים פירשו שכל החלק הזה האחרון שבסוף פרשת משפטים התקיים כבר בתחילת חודש סיוון לקראת העלייה להר סיני, לקראת מעמד הר סיני, וכל פרשת משפטים הייתה כשמשה רבנו כבר למעלה על הר סיני.